בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים, בתקווה שאכן יהיה שבוע מבורך. אתם איתנו על כל חי, יום ראשון היום, כ"ח באדר ב' תשפ"ד, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם הניקיונות לפסח בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. והיום, השביעי באפריל, בדיוק חצי שנה מהיום הנורא ההוא, השביעי באוקטובר. חצי שנה של מלחמה, חצי שנה שבה החטופים שלנו עדיין לא בבית, מי היה מאמין, עדיין נמקים, אי שם במנהרות החמאס, סובלים, רעבים, עוברים עינויים, וסביר להניח שחלק מהם כבר אינם איתנו. אבא לתרחם, תרחם על עמך ישראל ותשיב אותם הביתה. כי רק אתה יכול, שום מסע ומתן או לחימה או כוחי ועוצם ידי. כי רק אתה ביד חזקה ובזרוע נטויה ובניסים גדולים ממש. בוקר עצוב שבו שוב אותרו לפרסום שמותם של ארבעה לוחמים שמסרו את נפשם ומתו מות גיבורים. השם יקום דמם. הרבה מדברים לאחרונה על הכיסא הריק. ישנם משפחות שבכל שבת מכינות עוד כיסא. כן, עם צלחות וסכום, ואפילו מפית ככה שמקופלת יפה. עריכה ממש מושלמת, ורושמים ככה מעל את השם של אותו חטוף. ממש מכינים לו מקום מתוך כוונה ומחשבה ברורה, שהנה הנה, הוא חוזר, הם חוזרים. אני היום רוצה לדבר על משפחות שגם אצלם יש סוג של כיסא ריק, או אפשר לקרוא לזה שולחן חסר. ודווקא בערב פסח כל כך מתאים לדבר על זה, על אותם ילדים, אותו נוער מתמודד שלא תמיד מוצא את מקומו ליד השולחן המשפחתי. יכול להיות בשבתות, לפעמים בחגים. אז בעניין הזה אני רוצה לקרוא לכם טור שכתבה דסי זייבלד, היא מאמנת רגשית, היא משתפת בכנות מרשימה ומעומק הלב על ההתמודדות הלא פשוטה שלה. עם אותם כיסאות ריקים, את הטור הזה היא כתבה באלון אהבת עולם, ארגון הבית להורים למתמודדים, ילדים יוצאים לשינוי, וכך כותבת דסי. ושוב מגיע החג הזה, ובהמון משפחות השיח הוא על מי ישב ליד מי, את איזו גיסה מזמינים הפעם, ומי ייפגע שלא קיבל הזמנה. ואצלנו השיח הפנימי הוא כל כך אחר. ואני אומרת השיח הפנימי כי יש מילים ומחשבות שאנחנו לא מעזים לחשוב ולומר אותם בקול, כי אפילו אנחנו עדיין נבהלים מהם. כאימא מתמודדת, ובסוגריים דסי מוסיפה וכותבת, אולי כבר פעם נקרא לעצמנו הורים מצליחים, על שם התוצאה בעזרת השם, ואני מוסיפה ואומרת, לא רק על שם התוצאה, על שם העכשיו, על זה שאת מצליחה להתמודד ולכתוב ולשתף כל יום מחדש. וכך ממשיכה דסי וכותבת, אני פוגשת בכל יציאה מהשגרה את הקצוות של חיי שסידר לי השם יתברך כדי לשייף אותי. וכך, כשהמוני ימך בית ישראל מתחילים לאסוף מצות ומצוות ולקרצף את הבית, אני צריכה כל שנה מחדש לקרצף חלקים בלב שלי. חמץ שהתיישב שם. בסוגריים, דסי מזכירה לנו שחמץ זה גם טעים ולא רק רע. אני מבקה את שולחן הסדר שחלמתי בצעירותי שיהיה. שתילי זיתים סביב השולחן, מפיצים דברי תורה ואגדה על ההגדה. ארבע קושיות שיש להן תשובות, סדר ידוע מראש של כל הלילה המיוחד הזה, מסורת משפחתית של אל תיטוש שאנחנו כל כך משתדלים לדקדק בקוצו של היוד. ובפועל, בפועל, חלק משתלי הזיתים בכלל לא באים. חוגגים אלטרנטיבות בכל מיני ארגונים חלופיים. בפועל, כל שנה מחדש, הקושיות שלי הן בכלל לא ארבע, אלא בערך 2 מיליון. כלפי פנים וחוץ, מעלה ומטה, על מה קורה פה? מה אולי טעיתי? ואיך אפשר לפתור הכל? ומה בעצם אני עושה פה? ומה ואיך נכון לנהל את הקושי? ומי יכול להגיע להתארח ועם מי? ובאיזה צורה צניעותית ישבו לי עד שולחן החג הקדוש? ומה אני בכלל רוצה בכל רגעי הבוקה והמבולקה האלה? בפועל, חוסר סדר, חוסר בהירות, המון רגשות מעורבבים של געגוע, וכאב ושליחות, וחולשה ועוצמה, והכל מתערבב בתוך אותו אדם תוהה, ואולי אני בעצמי הקושייה פה. וארבעה בנים כמשל, שכל שנה מחדש אני בורחת בראש שלי מלהעניק כותרות של השוואה לאימי. ומסורת, מסורת שננטשה בחלקה, שהשתנתה בחלקה מכורח הנסיבות והמעמדים. והכל קשה לי כל כך. ובכל ערב חג מחדש אני לוקחת בחשבון את הקושי הזה של הגלות האישית שלי ומנסה לייצר לעצמי יציאת מצרים אישית מן המיצר, גאולונת קטנה. וכדי ליצור את השקט הזה צריך זמן, ואני לוקחת לעצמי זמן לעבודה פנימית על התודעה והמידות. והנה, הנה משהו שעוזר לי ממש ממש. בקונטרס לב אבות על בנים של הרב אורי זוהר, זיכרונו לברכה, מדבר הרב על תפקיד ההורים. ותפקיד ההורים בעצם הוא נושא הדגל של ליל הסדר. והגדת לבנך החובה להעביר את התורה לדור הבא. אבל כפי יכולתו, לפי יכולת הדור הבא לקבל את התורה. והאמת שיש לנו כהורים נטייה להעביר את התורה כפי שאנחנו קיבלנו אותה, שלא תשכח וכולי. אבל תפקידנו הגדול הוא להבחין באיזה אופן הדור הבא מסוגל לקבל את התורה. ואם הוא לא מצליח לקבל כרגע בדיוק כפי שאנחנו חושבים או קיבלנו, אז אנחנו המבוגר האחראי. ולנו יש את המיומנות והגמישות לקיים את והגדת לבנך באופן שיוכל להתקיים בדור הבא. וואו, כמה מדהים שדווקא בלילה מיוחד כזה, מתוך מצווה עוצמתית כזו, התפקיד שלנו מקבל משנה משמעות, ויש לנו הזדמנות להיות בנוכחות מלאה מכל הבחינות. כשאני נזכרת בזה ומתרכזת בזה, כל הקושיות והשאלות מתגמדות לי, והדמעות לא תמיד נעלמות לגמרי, קצת מלוכות, קצת חמוצות וקצת מתגעגעות. אבל אני ממש משתדלת לדאוג לקוביית שוקולד בסביבה כדי שיהיה לי גם מתוק. אז אני מאחלת לנו, הורים גיבורים, לזכור לחייך ולשמוח בכל דקה נתונה, גם כשקצת קשה ומאתגר, להתמקד במצע, במיצוי, בציווי, ולא בחמץ ובחמוץ. יאללה, לכו לשפשף. אז תודה לך דסי, כי את נגעת פה בנקודה כל כך חשובה, חנוך לנער על פי דרכו, איפה שהוא נמצא כרגע, ולא מה שלך נדמה שכרגע מתאים, כי האבא והסבא, ונכון וגרסא דינקותא, ועדיין. חנוך לנער על פי דרכו, איפה שהוא נמצא כרגע שם. והלוואי ונזכה שכולם, כולם, ישבו איתנו בשולחן הסדר, בקרוב.
חדש מאיר עלינו, שולח לנו חיזוקים, מכל הטעויות שרק אתמול עשינו, היום אנחנו חדשים. וגשם של תקווה נוטף יורד עלינו, משקה אותנו באהבה, מזכיר שכל מה שקורה עובר עלינו, תמיד נמצא שם רק אתה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומר, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. עוד כוכב עכשיו נראה זוהר מפעם, משאיר בי טעם, עוד כוונה לשמוע הכל מרגיע גם בתוך הרעם, לראות ברק של אמונה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומע, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה.
להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומר, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות תמיד על כל מכשול להתגבר, ולחיות מתוך שמחה, להחזיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, והכי חשוב, לקבל הכל באהבה. ואת זה שר לנו ארי גולד, אשר נקרא חיזוקים, איזה יופי. והיום, כמדי יום ראשון, תהיה איתנו מיכל כהן חי, על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה, במיוחד שאנחנו בתקופה כזאת של מלחמה, וערב פסח, וכל האתגרים שמסביב היום, סדר וניקיון מחמץ במערכות יחסים בפרק ב' ובכלל. אנחנו נדבר גם על חשיבות ארוחות מסודרות בימי הפסח, בימים שלקראת חג הפסח. יש לנו נטייה ככה לדלג על ארוחות ולחטוף משהו, אז אנחנו נדבר על זה. מדה יהיו איתנו על הסכנות הנפוצות, בעיקר בקרב ילדים, ועל דרכי הטיפול המומלצים. אתם יודעים, כל מיני חומרים מסוכנים, הילדים גם ככה מסתובבים לנו לפעמים בין הרגליים, וצריך לשים לב. אנחנו נדבר גם על הזכות להיות בן חורין, להינצל מהתמכרויות ולהיות אנשים בעלי בחירה, זה יהיה עם רחל בולטון. אנחנו נדבר, בואו, עוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, אנחנו תכף נדבר עם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ואנחנו נדבר היום על סדר וניקיון מחמץ במערכות יחסים, כמובן בפרק ב', ובכלל אנחנו יודעים שהרבה הרבה מהדברים כל כך מתאימים לכל מערכת יחסים, כשאיך אמרנו פעם, ברגע שמדובר בפרק ב', הכל בווליום יותר גבוה. אנחנו גם נדבר על חשיבות ארוחות מסודרות, גם ככה לפני הפסח, כשאנחנו כל כך עסוקים ולחוצים ולנקות ולעשות, ואין לנו זמן לעמוד ולבשל ולהכין ארוחות, אבל כמה חשוב דווקא בימים האלה שבהם אנחנו עובדים קשה, כן לשים לב ולעצור ולאכול, אז מה ואיך מתארגנים בימים האלה? אז גם זה יהיה איתנו היום. אנחנו נדבר גם עם מדה על הסכנות הנפוצות, בעיקר בקרב ילדים, על דרכי הטיפול המומלצים, בכל שנה, כמה שאנחנו מדברים על זה, ותמיד אני אומרת, נו, שוב האייטם הזה, הרי דיברנו על זה גם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, אבל אם הייתי שומעת שאין יותר מקרים והכל עובר בשלום, אז ניחה, אבל בכל שנה, שוב ושוב, אנחנו שומעים על מקרים של ילדים, כל מיני חומרים מסוכנים שככה מסתובבים, שאנחנו משתמשים בהם, הילדים נוגעים, שלא נדע, לפעמים גם בולעים, וכמה זה מסוכן, וגם מה יש לעשות במקרים כאלה בשלב הראשון. אנחנו נדבר עכשיו, איך אמרנו, תזונה נכונה, גם בימים האלה. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לרוחמה פרנקל, שהיא דיאטנית, יועצת אגף התזונה לציבור החרדי במשרד הבריאות. שלום, בוקר טוב רוחמה.
בוקר טוב ושבוע מצוין.
אז הנה, כולנו נמצאות עכשיו בתקופה מאתגרת, ערב פסח, את יודעת, מנקים, מקרצפים, מוציאים, ממיינים, קונים, אין לנו בדיוק את הזמן לעמוד שעות במטבח, ולהתחיל להתעסק עם ארוחות. עכשיו, את יודעת, כשלא אוכלים טוב, אז גם עצבניים יותר, פחות כוח, פחות אנרגיה, ומין כדור שלג שכזה. אז איך, איך אנחנו מתמודדים?
נכון, אז זה בדיוק כמו שאת תיארת, בערב, בתקופה הזו, אז לא אוכלים ארוחות מסודרות, גם אמהות ככה מאוד חשובה להם התזונה הבריאה, אבל איכשהו בגלל עבודות הפסח מעגלות פינות ומוותרות, ובעיקר מהסיבה שאת אמרת, אין זמן. אז מה שאני רוצה לומר זה שכל דקה שחוסכים, שרוצים, חושבים שחוסכים זמן ולא מכינים ארוחות, אחר כך מפסידים הרבה מאוד זמן, ואני אגיד למה, כי זה שלא מכינים, לא מוסיפים את הילדים ואת המשפחה לארוחות מסודרות, זה לא באמת משחרר אותנו מהעול ומתפקיד ההזנה. בסופו של דבר, גם אם לא יכן ארוחות מסודרות, איכשהו אנחנו כל היום עסוקות בקטע הזה של, אוי, מה יהיה? הילדים לא אכלו, הילדים לא רעבים. עכשיו, בגלל שאין ארוחות מסודרות, אז כל ילד בתורו, כשמגיע רגע, אמא אני רעב. עכשיו, המשפט הזה, אמא אני רעב, דבר ראשון, אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכות הרבה שלוות נפש, דווקא בימים האלה, אנחנו יודעות שהמשפט הזה, אמא אני רעב, פשוט מפעיל אצלנו כפתורים, שלא בדיוק תורמים לתחושת הרגיעה שלנו. ובסופו של דבר, יוצא שכל היום, במהלך היום, לא ברצף, אנחנו צריכות לעצור, להפיק ולאלתר אוכל לילדים. עכשיו, גם האלתורים האלה לוקחים זמן. אז אני חושבת שבאמת הדבר הכי הכי נכון והכי טוב, גם בערב פסח, להושיב את הילדים לארוחות מסודרות. כשאני לא יודעת, ארוחות מסודרות, זה לא צריך, לאף אחד אין זמן עכשיו להעמיד צרים וממש לא, ואני אתן כל מיני רעיונות איך אפשר לעשות באמת.
בקלות.
אני גם חושב, נכון, אני גם חושבת שמאוד כדאי, דווקא השבוע הזה, ככה, אם אנחנו לוקחים את הערב פסח, אני מחלק את זה בוא נאמר לשלוש לבים. יש לנו את השבוע הזה שהמטבח עדיין עומד על כנו, כנראה אצל רובנו, עדיין יושבים ואוכלים, עדיין אפשר לבשל. אחר כך יש את שבוע הבא שכבר בטח אין זמן לבשל, ויש גם את היומיים האחרונים, אני קוראת להם בין קודש לחול, המטבח הוא כבר לא חמץ, כלומר אין הגז מפורק, אין שום דבר, ומצד שני כלי הפסח עדיין לא למטה, כי ברגע שמי שמורידה באמת פסח מוקדם, מטבח פסחי, אז זה באמת הכי נוח, כי אז אפשר לבשל ואפשר לאכול ארוחות מסודרות והכל, אבל יש את היומיים האלה שבאמת אין כלום, לא פסח, לא חמץ, ואיכשהו צריך להסתדר. אז אני חושבת קודם כל שבאמת השבוע הזה, שעדיין המטבח עומד על כנו, להשקיע פשוט חצי יום, באמת זה לא אמור לקחת יותר מחצי יום, וזה לא מבזבזים, להפך, כל דקה שתשקיעו עכשיו בהכנת ארוחות לשבוע הבא, לשבוע ולשבוע הבא, זה יחסוך לכם הרבה זמן אחר כך באלתור אוכל. פשוט השבוע להכין מנות ולהקפיא, מנות שמתאימות להקפאה, ותארו לכם איזה כיף זה שבוע הבא, בסדר? בין הקלור לאקונומיקה לכל מה שהולך, אנחנו נצטרך רק ככה להוציא.
להפשיר ולחמם.
בדיוק, מבט ככה, אז מאוד כדאי להשקיע השבוע חצי יום בהכנת ארוחות מסודרות.
כן.
וחוץ לזה, אני רוצה לומר גם שאנחנו גם צריכות לאכול, כי דווקא בתקופה הזאת אנחנו צריכות לאנרגיה מרובה.
זהו, ויש יש נשים שגם אם הן מצליחות כן לדאוג לילדים, כי את יודעת, זה יושב לנו על המצפון, אבל הן עצמן מוכנות להסתפק בקפה ועוגה, אז עוד קפה ועוגה ועוד קפה וכמה עוגיות, סליחה, או אולי איזשהו חטיף אנרגיה, ונדמה לנו שזה מספיק, אבל זה כל כך לא. תיארת
את זה ממש מדויק. עכשיו, ההפסקות קפה האלה, אגב, גם לא פות זמן. כי מה שקורה, אם אוכלים ארוחה מאוזנת, אז עוזר לך, ככה מתאין אותך אנרגיה לכמה שעות, אבל כשאת עם קפה ועוגה, אז מה שקורה, הם נותנים לך באמת אנרגיה, נותנים לך פרט של אנרגיה, אבל לזמן קצר, ואז יוצא שתימת כל חצית שעה, את צריכה להפסיק את העבודה, להפסיק את עבודת הפסח, ללכת להרקיח מים, להכין לך קפה, לשתות את זה, ובסופו של דבר, א', זה גם לוקח זמן, וזה לא באמת נותן לך אנרגיה מספיקה.
נכון.
ולעומת זאת, אם את באמת 3 פעמים ביום, לא צריך יותר, 3 פעמים ביום, תקחי לך את 15-20 דקות, שבו לאכול ארוחה מסודרת, מאוזנת, לא את הקפה והעוגה, ואז אתם גם תרגישו יותר טוב, ובסופו של דבר גם תהיינה יותר רגועות. וגם תחסכו לכל המשפחה כסף, כי הרי מי שאיכשהו לא תצליח להתארגן, אז אנחנו יודעים מה קורה, אז כל ילד בתורו, דוכני פלאפל, חנויות הפיצה, ובערב פסח גם כך יש לנו הוצאות כל כך גדולות, אז אני חושבת שזה יכול גם להיות עם רווח בצידו.
כן, אז אני אומרת, זה לא נורא אם פעם אחת נתקעת ושלחת את הילדים לפלאפל, זה גם חלק מהחוויה של ערב החג. פעם אחת זה עוד בסדר, אבל שזה לא יהפוך להיות באמת לעניין של קבע וכל יום. אני כן רוצה לסיום עוד איזשהו טיפ דווקא לסנדוויץ', משהו לי ככה מרגיש, בכל אופן זה גם מאוד אינדיבידואלי ואישי, אבל לי ככה מרגיש שגם אם לא הספק לבשל או להכין איזה ארוחה, או אם את אוכלת סנדוויץ' עם לחם שהוא נכון, ועם איזשהו חלבון בפנים, חביתה או אבוקדו, או גבינה צהובה, גם זה יכול לתת איזשהו מענה, ובאמת לעשות סנדוויץ', אני מדברת בעיקר לנו, אנשים, במקום חתיכת עוגה עם הקפה, אז בסדר, קחי לך איזה סנדוויץ' טוב, זה ירגיע אותך לכמה שעות. אז קודם כל, אם אני צודקת, ואיזה טיפ לסנדוויץ' שהוא בריא ונכון.
לא רק שאת צודקת, את פשוט אמרת הכל, זה כל כך נכון. אז זה יכול להיות או לחמניה או פיתות, שאנחנו משתמשות הרבה, באמת בערב פסח משתמשות הרבה בפיתה, ובתוך הפיתה, כמו שאת אמרת, להכניס איזשהו חלבון, כי כשאוכלים פחמימה לבד, בסופו של דבר, לאחר זמן רעבים.
כן.
אז יכול להיות נותנים או ביתה קשה, או חביתה, או טונה, או כל דבר אחר, ואפשר יוגורט, קוטג', זה דברים שאפילו לא צריכים, לא כלים ולא בישולים. וגם אם כל השנה אנחנו יודעים שהתזונה הטובה והבריאה ביותר, זה באמת להכין, להשתמש בטרי, להכין לבד, אז בערב פסח בהחלט אפשר לעגל פינות. להשתמש למשל בלקטים של ירקות טריים, מוכנים, שטופים וחתוכים. אנחנו יכולים גם את הירקות הקפואים האלה, שהם אפילו לא דורשים סיר, פשוט צריך לחלוט אותם במים רותחים, ואפשר בהחלט להשתמש. אפשר גם קופסאות שימורים בערב פסח, המלצה של דיאטנית, זו לא מילה גסה, בהחלט. אפשר בערב פסח לפתוח גרגרי חומוס, שזה חלבון וזה בהחלט משביע. יש ממש מגוון של קופסאות שימורים, החל מהטונה, סרדינים, שהוא יותר ארוכה, שהוא יטובה, יש אפילו קטניות היום, מוכנות לאכילה, שלא צריך לבשל ולא כלום. בקיצור, בערב פסח בהחלט אפשר ליהנות גם מהדברים האלה. הדברים האלה, אגב, אין להם סימון אדום, סימון אדום של משרד הבריאות, שאלה באמת מזונות ברמת עיבוד גבוהה, אבל בהחלט אפשר, ובואו, לא נשכח דברים שבאמת לא צריך סרים ולא צריך כלום, שזה פירות, מגוון של פירות, אגוזים, שקדים שהם בהחלט מאוד מסביעים, וכל מיני ממרחים כמו טחינה, חומוס, זה בהחלט משהו שיכול לעזור. והדבר הכי חשוב,
מים.
וואי, את פשוט מוסלמת, אומרת הכל, ממש.
כן, הלוואי והייתי גם יכולה ליישם את כל מה שאני, כן, למדתי עם השנים, את יודעת, עם כל העצות החכמות שלכם, אז כן, לשתות הרבה מים.
אז מים זה באמת מאוד מאוד חשוב, במיוחד בערב פסח, אנחנו עובדות קשה, אנחנו יכול להיות גם מזיעות, מוציאות אנרגיה, פשוט לא לשכוח לקחת את הבקבוק מים, לאותו ארון שאת ככה תקועה בו עכשיו כמה שעות, או לאותו חדר, או לאותה פינה,
וללגום, ללגום.
נכון. וגם להגיד לילדים, להזכיר לילדים באמת לשתות. זה ממש ממש חשוב.
מאוד חשוב. חשוב ונותן אנרגיה.
דיברת ככה על הקפה והעוגה.
כן, בדקה.
אפשר לעשות הפסקת קפה בלי קפה. באופן בלתי מודע, הרבה פעמים אנחנו אומרות, אוי, אני רוצה לשתות קפה, ואת לא באמת רוצה קפה. כל מה שאת
פשוט רוצה הפסקה.
כן. רוצה הפסקה. להיכנס לחדר בלי קפה, לנוח, זה ייתן לך הרבה יותר מאשר כוס קפה, ובדרך כלל עם העוגה והעוגיה בציגה.
כן, כן. והלוואי שבעזרת השם באמת נעבור את החג הזה בשלום ועם אנרגיה, וכן, תשמרו על עצמכם בלי להגזים. אנחנו יודעים בדיוק מה ההלכה אומרת לגבי חמץ, אז נכון שזאת הזדמנות לעשות קצת יותר, אבל בואו באמת לא נגזים, אנחנו בשנה מאוד מאתגרת, ויש עוד דברים שככה יושבים לנו ומנהלים אותנו, אז בעזרת השם העיקר שיהיה לנו חג ישמח וכשר. תודה רבה, רוחמה פרנקל, דיאטנית, יועצת אגף התזונה לציבור החרדי במשרד הבריאות.
כן. רק תיקון קטן, אני דיאטנית של מכבי שירותי בריאות.
אוקיי, תיקנו. דיאטנית של מכבי שירותי בריאות. רשמנו ותיקנו. תודה רבה, רוחמה.
אני שמח שכולם יזכו לחירות, ושנתקנו על החוק ליל הסדר יחד עם כל החטופים.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
אמן, אמן, אמן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה, רוחמה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום בוקר טוב למיכל כהן חי, היא סופרת, מטפלת ויועצת, ואנחנו כאן כדי לדבר על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות השנייה. שלום מיכל.
בוקר טוב.
בוקר אור, והיום אנחנו מדברים על סדר וניקיון מחמץ במערכות יחסים בפרק ב' ובכלל. כן.
נכון, נכון. כן. אנחנו, תדעת, אנחנו בדיוק שבועיים מליל בדיקת חמץ. נאמרת לאלה שלא התחילו ככה, כן? לסדר ולנקות.
כן, להתחיל להזיז עניינים. כן.
ומרגישים באוויר את המתח הזה, וגם, תדעת, גם הזמן המתוח הזה שאנחנו נמצאים בו כולנו, בזמן מלחמה, וזה מאוד מאוד משפיע עלינו.
כן.
לא פשוט בכלל, הלחצים, ותמיד גם לפני פסח יש לחצים, ומה שקורה ברוב הבתים שאני מכירה לפחות, זה ממש עלייה במפלס המתח, והלחץ, והחיכוכים, ומערכות היחסים, ובפגישות בקליניקה אני ממש רואה בשבועיים האחרונים, איך שכל הנושאים קשורים לפסח, כי הכל מאוד רגיש, ובפרק בית אנחנו יודעות, זה ווליום מוגבר, הולכים על ביצים וחוששים להעלות ככה דברים שמפחידים ושלא הכל יתפוצץ לנו רגע לפני הסדר. והרבה פעמים זה סוגיות, את יודעת, איפה עושים את הסדר, מי יהיה בסדר, נוסחים של, תוך, של הסדר עצמו. ומדברת בעיקר על משפחה בהתהוות בשנים הראשונות שלה. אתה ככה לתת דוגמה לעבודה מאוד מאוד יפה שאפשר לעשות בין בני זוג, ובכלל במערכות יחסים ככה לנצל את הזמן הזה. תמיד אני אומרת שכשהדברים ככה עולים על גדותם, אז אנחנו דווקא יכולים רגע לעצור ולהשתמש בזה. זאת אומרת, לא רק להגיד, וואו, זה הכי הכי מפחיד אותי, או הכי אני רוצה רק שזה יעבור הפסח הזה ולא לשמוע משום דבר, אני אגיד, אוקיי, בסדר, זה עולה, זאת אומרת שזה קיים. ואחד הדברים שאנחנו ככה דיברנו על זה בעבר, ואולי נחזור על זה, זה את זוכרת את המרחב המקודש, זוכרת שדיברנו על זה?
בטח, בטח.
בין שני בני זוג, שבעצם יש ככה מרחב כביכול אנרגטי שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא בעצמו מאוד מפעיל אותנו. זאת אומרת, ככה, אם אנחנו באים עם רגשות טובים וחיוביים, מחזקים אחד את השני, יש לנו הערכה, הוקרת תודה, אהבה בינינו, אז הדברים עולים, וזה ככה מזין את עצמו ומאפשר בעצם מפגש. והפוך גם קורה. כשיש כעס, שתסכול ואכזבה, אפילו טינה, אז מה שקורה בתוך המערכת הזאת, המרחב הזה, שזה מפריד וזה יוצר כל הזמן, כל הזמן ככה, איזה משהו מאוד מאוד חמוץ, חמוץ בלב. אני רוצה לתת דוגמה לזוג באמת שככה הייתי בקליניקה,
כן.
וככה הם באו והיא אמרה, אני יחסית בכלל לא מתרגשת מכל ההכנות והניקיונות, אבל הבעלי ממש לחוץ וכל הזמן מלחיץ אותי, וזה ממש, הם תיארו ככה ויכוחים, ותחושה של מרחק ביניהם, והם אמרה אפילו, אני לא חושבת שהיא תצליח, שאני אצליח לעשות איתו את החג ביחד.
וואה.
החג הראשון שלהם ביחד, כן, זה פסח הראשון ביחד כמשפחה בפרק ב'. שאני רק אתן ואני אסביר רגע, כי כשאנחנו באמת רוצים לעשות מערכת יחסים ככה טובה ונקייה, אנחנו צריכים באמת להבין כל אחד מאיפה הוא מגיע. ושאלתי אותם, זאת הפגישה הראשונה שלי איתם, שאלתי אותם ככה מה הסיפור, והיא אמרה שהיא אלמנה. ובעצם הבנו שהיא עוד מתגברת על הטראומה של האובדן, שהילדים שלה ככה עוד מתקשים לקבל את הנישואים החדשים, כמה שנים כבר אלמנה, כן, אבל עדיין. והוא גרוש, אחרי נישואים מאוד מאוד מורכבים וקשים, גם הילדים וכו'. אז אמרתי להם, קודם כל שאנחנו מתחילים מהנקודה של התזדמנות, שהנה עובדה, הם באים, הם עושים עבודה, הם לוקחים אחריות על הקשר שלהם, ואנחנו באמת רוצים להיות במצב של לנקות באמת, ממש אומרים לנו הציווי לנקות בסדקים בפינות, כן? לא רק מלמעלה, ככה שיהיה בסדר. ממש, ומה יש שם בסדקים ובפינות של הנפש ושל הקשר ביניהם? ניסינו להבין למה הוא מגיב ככה, מה כל כך קשה לו ולחוץ לו, ואז הוא סיפר שערבי פסח הוא אפילו לא היה מודע לזה בעצמו, אני רוצה להגיד שזה כל כך יפה, שמישהו עוצר ככה ואומר, רגע, למה אני בעצם מגיב ככה לתוך הסיטואציה הזאת? זה כבר חצי עבודה. אז הוא סיפר שערבי פסח עם גרושתו היו מתחנת הסיוט, שבסופו של דבר, לא משנה, אני אכנס לפרטים, בסופו של דבר הכל היה נופל עליו יומיים לפני פסח. והבנו יחד שהוא פשוט, מה שנקרא, נלחץ לו הטריגר, הכפתור הזה. בעצם מגיד למשהו שהוא חווה ומכיר, וזה נחווה על ידו כמו אירוע ככה שצריך להיזהר ממנו, וכל החרדה מתעוררת.
אז כל המגננות ככה כבר נשלפות החוצה.
לגמרי, לגמרי. ועצם הדיאלוג הזה בכלל שישבה והקשיבה לו, אפשר להבין אותו יותר, שזה קודם כל לא קשור עליה. זה קשור לחוויות שהוא מביא איתו לקשר. בעצם ההבנה הזאת שלה, שהיא ישבה והקשיבה ונתנה לו ככה, להכילה אותו, יכלה לאפשר לו גם להקשיב ולהבין אותה, שערב פסח מבחינתה הספציפית הזה הוא מאוד מאוד קשה לה, כי זה אחד הראשון שהיא עושה איתו, והיא מאוד רוצה ואוהבת אותו ואת המשפחה החדשה, אבל הם באים מסגנונות מאוד 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 שונים. וגם בשנים שהייתה אלמנה יחד, המשפחה שלה, באותו נוסח, באזור הנוחות שלה, עכשיו הכל צף לה, יודעת שתצטרך לעשות נוסח אחר, שוני, ואז האבל, והאובדן, ובעלה שנפטר, והשינוי, והקושי של הילדים, היא ממש חוששת אפילו לספר לו את הדברים האלה, כדי שלא ייפגע חלילה המרקם העדין הזה של הקשר. וזו הייתה רחל פגישה כל כך מרגשת, כי קודם כל ראיתי את הרצון, הרצון ששניהם לבנות פרק ב' בטוב, ואת המתנים ששניהם מביאים, והחששות, כמה אנחנו מפחדים בעצם לדבר את מה שאנחנו מרגישים, בלי להשים אחד לשני, פשוט להגיד, זה המצב, איפה אני נמצאת כרגע, איפה אני נמצא כרגע, מה אני רוצה, או מה קשה לי, פשוט לדבר את זה.
ואת יודעת מה, ואני אפילו אומר עוד משהו, אם קשה לכם לבד, תעזרו במישהו נוסף.
נכון.
באיש טיפול.
אני מחזקת ואומרת שזה ממש היה פגישה אפילו ראשונה, זאת אומרת שזה ממש מדהים, זה זוג עם יכולת, כן, לא כולם יכולים ככה לדבר. אבל באמת אני ראיתי כשהם יצאו את הקרבה שזה יצר ביניהם.
מדהים.
ובואי נגיד ככה באופן ברור, הוא לא השתחרר לגמרי מהמטען הזה, ממש לא, יש לו עבודה, ויש עוד חוסר ודאות איך זה יראה, ואיך מה יהיה, אבל לפחות הם הבינו שיש להם אחריות על המרחב הזה, הנקודה, ולהגיע לפסח באמת, הם יכולים להגיע רק אם הם ינקו באמת את מה שקורה שם בתוך המערכת יחסים הזאת.
מרגש כל כך, והלוואי והיה לנו עוד זמן, אולי עוד נצליח ככה ביום
אנחנו, ראשון. אנחנו, הלוואי, הלוואי, יש לנו הרבה מה לעשות.
מה לדבר, כן, נעשה אפילו קצת יותר זמן וככה, כן.
אבל אפילו את זה אפשר לקחת, באמת לקחת אחריות על הקשר, על המרחב הזה בינינו. גם עם הילדים דרך אגב.
כל כך חשוב. כל כן. כך חשוב. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה רבה על הדברים האלה, ועל בכלל, תודה, ואנחנו ככה ממשיכים. תודה, תודה מיכל. ואנחנו ממשיכים, ואם בערבי פסח עסקינן, אז כן, בכל שנה אנחנו שומעים על לא מעט מקרים של ילדים שמפונים לבתי חולים במהלך הניקיונות לפסח. ואנחנו מדברים על זה כל שנה, וכל שנה עדיין ככה זה חוזר על עצמו. אז הנה, גם הפעם אנחנו נדגיש את זה. אז אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב. דקה, 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 שלום, בוקר טוב. מי איתנו על הקו?
אוראל ארזואן, פרמדיק במגן דוד אדום,
בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר אוראל ארזואן, אוקיי, ככה דוראל, דוראל ארזואן, השם ככה היה לי לא מספיק ברור, אתה פרמדיק בכיר במדה ונתקל בטח מקרוב ככה במקרים האלה ורואה אותם, ואני כל שנה אומרת, מה כבר דיברנו על זה בשנה שעברה ודיברנו על זה לפני שנתיים, אבל זה נראה שכאילו אנשים או שלא לומדים לכך, או באמת, לפעמים זה רגע של אי שימת לב, אז גם, אז אנחנו כאן היום גם כדי לדבר באמת על הסכנות הנפוצות. אז מה, אני אשמח שאתה תגיד לי, אני לא רוצה להגיד המקרים השכיחים יותר, אבל כן, המקרים השכיחים יותר, ואולי עליהם נשים את הדגש.
כן, אז כשמדברים למשל על המקרים השכיחים, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שכיחה, וזה בעיקר ילדים. כלומר, הרבה פעמים עם החומרי ניקיון למשל, ובמיוחד בתקופת פסח, זמינים ונגישים לילדים, כלומר הם לא באיזה מדף גבוה או נעולים מאחורי תיודעת כזה, זה ארון עם מנעול, אז ברגע שהם נגישים לילדים, לפעמים סקרנות או דברים כאלה, גורמים להם לגעת בחומרים ואז להיחשף. למשל גירוי, תודעת, כשנוגעים בידיים ואז משפשפים את העין, זה יכול לגרום ל... כן. אנחנו גם פוגשים את זה למשל במי שמנקה סלש מנקה בעצמם, ואז תדעת, למשל אפילו אתה, תדעת, חדר שירותים סגור, חדר רחצה סגור, ושואפים את העדים, את החומרים האלה לדרכי הנשימה, תדעת, בלי לשים לב, זה כזה מצטבר עם הזמן, עניין של שעה כזה של ניקיון, ואז נוצר גירוי נשימתי. עכשיו, שימי לב שהדברים האלה בעצם גם ניתנים למניעה, אין פה איזו גזרת גורל, ולכן חשוב, זה מתחבר למה שאמרת בהתחלה, שכל שנה אנחנו מדברים על זה, לכן חשוב באמת כל שנה להזכיר את זה, ככה לרענן בדיוק עכשיו לפני התקופה הזאת.
אני אפילו אוסיף, אם דיברת על נשימה, אז הנה, אני מדברת על עצמי לפני מספר שנים, כן, ממרומי גילי, כמו שאומרים, אני לא זוכרת, הרבבתי שני חומרים, אני אפילו לא זוכרת לומר איזה, גרתי אז באיזושהי דירה יותר ישנה, ורציתי שהאמבטיה תבריק, ובאמת האמבטיה זה חדר סגור יותר, ובליל שבת הגעתי למיון. אז הנה, כמה שאני כבר מודעת ויודעת והכל, ולא ילדים קטנים, ואני עצמי, כן, הצלחתי להגיע איכשהו אל מיון עם קוצר נשימה ככה קשה, ואפילו קיבלתי מיד. אז הנה, כמה צריך להיזהר.
נכון. יש לי איזה טיפ בנושא הזה. תראי, יש הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים, אתה יודע, אתה ככה על הדרך. אז לפעמים גם ניקיון תופס מקום שלה על הדרך, ולא נערכים. אבל אם אנחנו סתם, לדוגמה, מחליטים, קובעים יום ביומן, לא יודע, אני זורק דוגמה, יום חמישי הקרוב, או כי זה יום שמוקדש לניקיון. ובהמשך להיערכות, אני גם אדאג לכפפות, אני אדאג אפילו למסכת פאף, אתה יודע, כמו בתקופת קורונה, ואז אני מתייחס לזה כמשהו בפני עצמו שאני לוקח אותו ברצינות. ואז אני לא עושה את זה על הדרך, ולא, את יודעת, נחשף לחומרים האלה בדרך הנשימה, או אפילו על הידיים, ודואג שלא יהיו ילדים מסביב, כי דאגתי שזה יהיה ביום שקבעתי, ספציפי ביומן, שאני עושה את הניקיון. ואז, באמת, אני שם לב, ואז פחות פוגשים את המקרים האלה. מתי אני מגיע כפרמדיק, עם נה טיפול נמרץ, יותר ויותר לאירועים כאלה? כשאת רואה, אתה יודע, את הילדים עוד מסביב, הניקיון בוצע תוך כדי שיש כזה עכשיו ילדים בבית, וגם על הדרך ככה, לא כל כך מתוכנן. אז זה באמת טיפ ששמתי לב שמאוד מאוד מאוד עוזר.
כן, אז לא לעשות את הדברים על הדרך, אלא פשוט להיערך, להבין שזאת משימה, וצריך לשים לב. עכשיו, עוד נושא שעלה הרבה פעמים, שאנשים, נגיד, לוקחים אקונומיקה מתוך מיכל גדול, ושמים באיזשהו בקבוק, שיהיה יותר קל, יותר נגיש, יותר... והבקבוקים האלה הופכים להיות פשוט כל כך מסוכנים, כמו פצצה מתקתקת.
נכון, נכון, אמרת פה משהו מאוד חשוב. גם עניין הערבוב, אני עכשיו נזכר שאמרתי את זה גם מקודם, כמובן לא להרבב חומרים, וגם במידה ורוצים לשמור את האקונומיקה, או להעביר אליה בקבוק אחר, אז הפתרון הנכון ביותר זה פשוט בקבוק חדש, שבו רשום אקונומיקה, כמו שצריך, לא אילתורים, כי אתה יודע, לפעמים אחד מבני הזוג לא חפוף על האילתור, או הילדים, אז הם עלולים להשתמש בבקבוק המאולתר. אנחנו לא רוצים לחשוף את עצמנו לסיכון הזה.
כן. עכשיו אני כן הייתי רוצה, בוא נאמר עזרה ראשונה, חס ושלום, חס וחלילה, ילד נגע באיזה חומר, מתחיל להקצץ לו עיניים, לשרוף לו בידיים, או עוד יותר חס ושלום, ילד בלה משהו. מה הדבר באותו רגע הכי נכון לעשות?
אוקיי, אז אחד, עצירת החשיפה, אוקיי? זה דבר ראשון. שתיים, זה לחייג 101 למגן דוד אדום, כדי שקודם כל ישגרו ניידת טיפול נמרץ לכיוון, ובמקביל התורן מוקד ייתן הנחיות. דבר נוסף אני אגיד, לא לגרות להכעס. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אינטואיטיבית חושבים שהדבר הנכון זה, אוקיי, הדבר הלא רצוי שנכנס, בוא, נוציא אותו. אבל זהו, לא לגרום להכעס משום, לא משנה, מכמה סיבות, לא נפרט, מכמה סיבות. ודבר נוסף, אנחנו רוצים לצלם את הבקבוק של החומר, את התווית, אולי אפילו להביא איתנו את החומר שאליו הוא נחשף, כלומר את הבקבוק, כדי שנוכל להראות במיון, לרופא את החומר. אוקיי, אנחנו בני טיפול נמרץ נטפל חירום, כלומר נציל את הילד, או לא משנה, נפגע ברמת החירום, אבל הרופא בבית החולים יצטרך לדעת קצת יותר על החומר, בשביל אם אנחנו מדברים למשל שטיפת קיבה, ועוד כמה פרוצדורות שיכולות לנקות את החומר מהגוף.
וזה גם נכון, חס ושלום, גם לפעמים תוך כדי שעושים סדר בבית, ארון התרופות, כדורים, ילד בלה, קחו איתכם את האריזה של מה שהילד בלה, גם אם זה סוג של תרופה, כדור, או משהו בסגנון הזה, כדי שידעו בדיוק במה מדובר. עכשיו, בוא נאמר, אנשים שרוצים פרטים נוספים על הנחיות בהגשת עזרה ראשונה, במקרים של פציעות, או אולי אפילו לעבור ממש קורס של עזרה ראשונה. אני חושבת על עצמי שהקורס האחרון שעברתי לעזרה ראשונה היה לפני כל כך הרבה שנים, אני בטח לא זוכרת. אז ניתן היום באמת לעבור קורס עזרה ראשונה במדע?
כן, כן, את האמת, כוכבית 801, זה בעצם מחלקת הדרכה, ואז נרשמים לקורס במועד שמתאים לכם.
באזור מגוריכם.
במקום גיאוגרפי, בדיוק.
אז נחזור אולי על המספר, כוכבית 801, שם תוכלו לקבל את כל המידע, וכמובן במקרה חירום, אתם מחייגים 101, מגן דוד אדום, מדה, חשוב מאוד מאוד מאוד, כן, שהיד לא תהיה קלה על ההדק, ושבעזרת השם נעבור את התקופה הזאת בשלום. תודה רבה, דורל ארזואן, פרמדית בכיר במדה, תודה רבה על הדברים האלה.
בכיף, כל טוב, תודה.
תודה רבה. ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי. בשעה הבאה תהיה איתנו בעזרת השם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, לבחור נכון, הזכות להיות בן חורין, להינצל מהתמכרויות ולהיות אנשים בעלי בחירה. נדבר גם על טיפולים בגני אוטיזם שתילים ירושלים, ועל התקופה הזאת ואיך נכון להתנהל ועל הקשיים, ועוד ככל שיותר לנו הזמן אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד נחזור עם שעה נוספת. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, פרסומות חדשות ומיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.